With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. עושים חשבון. עם פרופסור עומר מואב ושירה הדס נקר.
שלום עומר.
היי שירה.
מה שלומך?
אני בסדר. בדיוק קראתי משהו שמשרד האוצר רוצים לבטל את הפטור ממע"מ על לינה בבתי מלון לתיירים, אז זה מעורר בי מחשבות. מה שלומך? על מה את חושבת?
בתור תייר נכנס? כי אני יודעת שאתה הולך וחוזר. אתה מבואס שאין לך פטור ממע"מ?
לא, אני לא נהנה מזה, אני אזרח ישראל. אגב, גם תיירים שהם לא גרים בישראל, אבל הם אזרחי ישראל, כבר לא יכולים ליהנות מהפטור מהמע"מ הזה. כדאי לוותר, מי שהחליט לא לחיות יותר בישראל ומגיע לביקורים בישראל, יש לו תמריץ כלכלי לוותר על האזרחות הישראלית.
כן, בסדר, אני לא יודעת אם מישהו יוותר על האזרחות הישראלית בשביל ההנחה הקטנה הזאת כשאתה מגיע פעם בלילה במלון, אבל זה עצה טובה למי ששוקלים את דרכיהם מחוץ למדינת ישראל בימים אלו. שמעתי בטוויטר שיש כמה כאלה. לא מבין מאזיננו, מאזיננו מאוד נאמנים למדינת ישראל, אבל אנחנו מדברים היום באמת על הנושא הזה של הרפורמה בנושא הפטור ממע"מ לתיירות נכנסת, ובכלל, למה מדינת ישראל צריכה לסבסד תיירות באיזושהי צורה?
שאלה מצוינת, אני אפילו הייתי מרחיב את השאלה למה בכלל יש משרד תיירות. הרי יש לנו משרד כלכלה שעוסק בתחומי תעשייה, רכבים, שירותים, מסחר, ופתאום לענף שהוא באמת בפרספקטיבה של עיקר הפעילות הכלכלית בישראל הוא כלום בערך, משרד מיוחד. בשביל מה צריך את זה?
טוב, אז אני אשמור את דעתי להמשך הפרק, אבל הזמנו לכאן מומחה שיוכל לשפוך עוד קצת אור על הסוגיה הזאת, ואנחנו נמצאים היום עם יוסי פתאל, מנכ"ל לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל. שלום יוסי.
שלום וברכה.
אז בוא רגע נתחיל בשורה התחתונה. למה מסבסדים תיירות נכנסת לישראל?
קודם כל, לגבי דברי הפתיחה, מדובר בענף הייצוא השישי בגודלו. הוא מכניס דולרים למדינה כמו התעשיות הביטחוניות. אז להגיד שהוא כלום ושום דבר זה בעיה. 3% מהתמ"ג זה אמנם נמוך, אבל נדבר על זה בהמשך, אני מניח. התרומה שלו לתעסוקה בפריפריה היא קריטית. 29% מייצוא השירותים של מדינת ישראל, אם אתה מנטרל את ההייטק, זה תיירות נכנסת.
אוקיי, אז בוא נרד קצת יותר לפרטים. מה, תן לנו, מה עושים עם התקציב? כמה התקציב? מה היית מציע שיעשו?
אז קודם כל, התקציב משתנה לצערנו באופן דרמטי, לפי הכוח הפוליטי של הבן אדם שמגיע אליו. אם בתקופת יריב לוין, הגיע שר שהיה לו כוח פוליטי משמעותי, המשרד תקציביו הוכפלו, והוא עשה קמפיינים ופעילויות יוצאות דופן וברמה מאוד גבוהה. אנחנו לא יודעים מה יהיה כרגע התקציב, חוץ מהסיפור הזה של המע"מ. חלק הולך לתשתיות, חלק הולך לקידום, חלק הולך לתחזוקה, יש 22 משרדים בעולם, נציגויות וכולי. מדובר על כ-2 מיליארד.
22 נציגויות בעולם, כן. של משרד התיירות.
כן.
במימון, כן, ממשלת ישראל.
הם עושות כל מיני קמפיינים כאלה. היה קמפיין בלונדון עם בחורות על אוטובוסים של ישראל מדינת השמש וכאלה.
אז כמה זה עולה לנו הקמפיינים האלו?
הקמפיינים לא קשורים לנציגויות, אבל אנחנו מדברים על מאות מיליונים בכל מקרה. זאת אומרת, זה יכול להיות בין 300 ל-600, תלוי באיזה שנה ואיזה שר.
וזה אנחנו יודעים, נכון? מה האפקטיביות של הקמפיין? כי שואלים תיירים, האם הגעת לישראל בעקבות קמפיין או לא? מה אנחנו יודעים?
לפני שאני אביך את עצמנו, אז קודם כל אני אגיד שקמפיינים בכלל זה לא הדרך היום לשווק. זאת אומרת, זה שאני אגיד לך תבוא אליי, כי אני פרסמתי בסקרים, כששואלים תיירים עד כמה הקמפיינים היו מכריעים בהחלטה שלך להגיע לישראל, בדרך כלל לא עוברים את האחוז 2.
אוקיי, הבנתי. הבנתי. זאת אומרת, אם יעצרו את כל הקמפיינים האלו, אז תהיה השפעה די קטנה.
זה יותר מורכב. כן. כל נושא של תודעה. ושל שיווק, כבר מזמן לא מתייחסים לרגע שבן אדם קונה, גם חברות כמו גוגל ואחרות, אלא הם רוצים להיות איתך ברגע שאתה מתלבט.
כן.
אותו רגע, והחוכמה להיות מעורב בתהליך קבלת ההחלטות. אם אתה רוצה להגיד האם קמפיין גורם לאינטר של הלחיצה, התשובה היא לא.
הבנתי.
אני רוצה לשאול אותך אבל, איפה התיירות הנכנסת מתחברת לחיים שלנו כישראלים? כי אני אגיד לך שאני באה לפרק הזה ממקום מאוד אישי. אני גרה בעיר התיירות של ישראל, שהיא כמובן...
ירושלים.
ירושלים. אמרתי להגיד, כן. נכון, אמרתי לך להגיד.
כיוון שיושב איתנו כלכלן, אז 10% ממקומות העבודה בפריפריה זה תיירות נכנסת. בסדר? ותצטרך לזכור, האוצר בהצעה שלו אומר שכרגע הם עובדים במקומות עבודה שקבלים מסכורות נמוכה, ואם הם ייפלטו מענף, אנחנו מעריכים שיפלטו כ-10,000, הם ימצאו מקומות עבודה עם מסכורות יותר גבוהות, שזה כמעט מגוחך לומר. ההפך, התיירות הנכנסת מספקת מקומות עבודה שדורשים הרבה ידיים, שאין להם לא השכלה ולא כישורים גבוהים, גם את זה צריך. זאת תעשייה שמייצרת מקומות עבודה ללא השקעה של המדינה.
אבל זה רגע, סליחה יוסי, אני מנסה להבין, זה בתגובה לאם... אתה חושב שאם ילכו עם תוכנית האוצר, ונניח יקצצו מאוד את תקציבי משרד התיירות, אז אנחנו מבינים זניח לגמרי. אם לא יעשו את הפרסומות בחול, אז ההשפעה היא כמעט זניחה. אם 2% זה היה גורם משמעותי, זה אפילו לא היה הגורם המרכזי בהכרח, אלא אנחנו עכשיו מדברים על הפטור ממעם. על זה אתה מדבר. אוקיי, כמה כסף זה עולה לנו?
בערך 1,000,000,000 שקלים.
אוקיי, אז זה הרבה כסף. 1,000,000,000 שקלים, תיירים נהנים מפטור ממעם. האם ישראל יוצאת דופן בעניין הזה, יוסי?
לא, למרות מה שהם מספרים לכם, וגם אתה אמרת בפתיח, אני לא, בחוץ לארץ אין אף מדינה שהיא גובה מס מלא מהתיירים. תמיד זה מס מופחת, או מחצית, או שליש הנחה, או הכל. האיחוד האירופי...
לא, הכל זה נורא מעט, זה נתתי רק בצ'ילה.
נכון, לא, מעט מאוד, אבל אין מדינה שלא אומרת, אני מתיירים, לוקחת פחות מיסים. מדינת ישראל לא דיברנו על זה, שהמדינה הכי יקרה בעולם לתיירות, על פי הפורום הכלכלי העולמי, הם מדרגים 117 מדינות, אנחנו במקום
ה-117. יותר מיפן?
אנחנו המקום הכי יקר בעולם, לפי הפורום הכלכלי, ב-2019 היינו אחד לפני אחרון.
ממה זה מורכב?
קודם כל, זה נייר כלכלי מורכב שמהרבה היבטים.
מה? זה מלונות, מסעדות, נסיעות.
המחירים, ברור. אגב, המע"מ שאמרתם בפתיח, הוא הולך ליפול לא רק על המלונות, אלא על כל נותני השירותים, שאנחנו מביאים קבוצות למסעדות בירושלים, אנחנו לא משלמים מע"מ.
רק אם הגעת, אבל זה רק אם הגעת עם קבוצה באוטובוס.
אם אני אבוא ברגל, אני אשלם מע"מ, נכון. זה המצאות בירוקרטיות בישראל. התיירות הנכנסת כולה מייצרת את מקומות העבודה שדיברנו עליהם, ו... התרומה לכלכלה היא קריטית, כי אנחנו לא רואים לאנשים האלה בעצם ילכו.
אבל רגע יוסי, השאלה, בוא נסכים על דבר אחד, אין ויכוח, אם יבטלו את הפטור ממעם, המחיר של לינות לתיירים יהיה יותר גבוה, אגב, המחיר ללינות לישראלים ירד,
לא נכון.
כן, כן, זה השיווי משקל הכלכלי.
למה?
בוודאי, בוודאי.
לא, לא, באקסל זה עובד, לא בחיים. אבל אני אגיד לך, אסביר לך את זה למה. אני אוכיח לך דף.
תוכיח, אוקיי.
או, זה קל.
קדימה.
קודם כל, התיירות הנכנסת לא ישנה איפה שאתם, הישראלים, אנחנו ישנים, בסדר? אנחנו מגיעים כשאין ישראלים. ראשון למרץ אנחנו מתחילים בעונה בעצם. הישראלים לא מלאים, לא את ירושלים ולא את הפריפריה, תיירים מגיעים. היה ניסוי מאוד מעניין בתחום הזה, קראו לו קורונה. קלעו פה את כל הישראלים. היית מצפה שיהיה פה מפוצץ מבחינת תיירות, נכון? זה לפי הבלנסינג, 9,000,000. אגב, אין עוד עם שמספר היציאות לחול הוא שווה למספר אוכלוסין.
כן.
זה באמת, אין חיה כזו.
אנחנו נופי העולם בלצאת לחול?
תראה, אצלנו הבעיה עם הסטטיסטיקה הזאת שיש הרבה, בכלל שאנחנו מדינה מוטת ייצוא, יש כאלה שעושים 3-4-5 פעמים, 50% מהאוכלוסייה נוסעת לחול. עדיין מספר
כל
גבוה.
כל שנה.
כן, תחשור רגע מה קורה בארצות הברית עם 50% מה... זה
טוב, אני לצערי תורם לזה די הרבה.
בסדר, לשמחתם של אחרים בטח. אגב, זה גם, כשאתה מדבר רגע, לא תהילו את תיירים, אז הטיסות לא יעבדו. אחד הדברים שאמרו שם בנייר זה שהמטוסים שמגיעים לכאן מזהמים את האוויר. אז הזכרתי להם שהם גם יוצאים מפה עם ישראלים שמזהמים את האוויר. אז הניסוי הזה בקורונה, היית צריך לראות את כל הפריפריה שאנחנו מטיילים בה, מתמלאת בישראלים? לא. הם נשארו סגורים, כשכל 9,000,000 כלואים כאן.
טוב, הייתה קורונה.
לא, 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 כשהיה אפשר לטייל, ואנשים נסעו.
לא, כי יקר אימה, סליחה, התיירות בארץ יקרה אימה. אנחנו רצינו ללכת, אוקיי, לשני לילות במלון לא מפואר בעין גדי. הסתכלנו על המחירים, התחרפפנו, בסוף הזמנו טיסה לבולגריה, נסענו לשבוע.
לגבי המחיר, זה דיון מעניין.
אבל כן ירדו המחירים בזמן הקורונה.
לא, היו מחירים גם מאוד גבוהים, היא צודקת.
היו מאוד גבוהים, אבל ירדו יחסית ל... האמת ש... בוא, תשמע, יוסי, אני חבל, אני לא רוצה שאני אתווכח על זה יותר מדי. כל מה שאני יכול להגיד בוודאות מלאה, המודל הכלכלי הסטנדרטי, ברגע שיש לנו פחות ביקוש מקבוצה אחת, כי הכרנו עבורם את המחיר, זה מטיב עם הקבוצה האחרת.
אבל זה
האחרת.
לא אותו מוצר.
שנייה, מאחר ויש, okay. גם אם אני מקבל את מה שאתה אומר, שזה לא אותו מוצר, יש חפיפה רבה באותו מוצר. זה לא שיש פה שני סטים של בתי מלון נפרדים לחלוטין, חלקם לנים ישראלים, חלקם לנים תיירים. אני רוצה להתייחס לכמה נקודות. אני לא, כמובן, אני לא חושב שכדאי למנוע מתיירים לבוא לישראל, ואדרבה, ברור שזה טוב שיש פה תיירים. אלא מה? ברשותכם, אני אנסה להגן על תפיסת האוצר, לא רק כדי שיהיה מעניין, אלא כי אני באמת חושב שהם צודקים. והסיבה היא הסיבה הבאה. ראשית, צריך לשאול את השאלה, עלות מול תועלת. כלומר, עצם העובדה שנגבה מעם על לינות, כן, זה יקטין את המספר. השאלה, בכמה? אנחנו לא יודעים בכמה. זה לא שיעלמו מפה 20% מהתיירים. אני חושב שהערכות הן, לפחות של משרד האוצר, אולי אתה לא תסכים עם הערכות שמדובר באחוזים בודדים. כי בסך הכל זה מייקר את חבילת התיירות שלוקחים בתוכה בחשבון את הטיסה לא שלא קשור. משתנה. שתייר מקבל החלטה, כן, לטוס אוקיי, למדינה אוקיי, מסוימת, אוקיי, מה אני לוקח בחשבון?
1,600 דולר בערך, כן, זה
כן,
הממוצע לתייר.
כן, אז אני לוקח, יפה, אני לוקח בחשבון את הטיסה, את השהות, ואת החדר במלון. אז המרכיב שמתייקר זה לא כל החבילה, זה רק... חלק. אני הבנתי מחישובים של משרד האוצר, יכול להיות שאתה תחלוק על החישובים האלה שמדובר בהתייקרות של סדר גודל של 60 דולר לחבילה, משהו כזה. והם מעריכים שזה יהיה אחוזים בודדים, שוב אני לא זוכר
כי גם ככה השירות בישראל יקרה פחד, אז מי שכבר מגיע לא יתרגש מעוד 60 דולר.
אבל הנקודה הכלכלית היא, האם ניתן להשיג את, עם אותו כסף תוצאה יותר טובה? ופה אני רוצה, יוסי, להיעזר בניסיון ובידע שלך ולשאול, אוקיי, אנחנו מבינים, יקר פה לתיירים, הבתי מלון יקרים זה מרתיע. אבל מה עוד? מה עוד יקר? מה עוד מפריע לתיירים? כי בהחלט ייתכן, וזאת תהיה גישתי, בוא נבין מה מפריע לתיירים. מה גורם להם לחזור הביתה ולהגיד, היה טוב, היה לא טוב, ולנסות לטפל בדברים האלו?
היי, קוראים לי אלמה.
ואני טוסט.
ואנחנו רוצים להזמין אתכם, ילדים.
ומבוגרים.
להאזין לפודקאסט חדש בשם אלמה וטוסט הולכים לאיבוד.
זה סיפור הרפתקאות מוזיקלי שבו אלמה יוצאת למסע חיפושים בעקבותיי, כלבה המדוק.
שאיכשהו פשוט נעלם רגע לפני חגיגת יום ההולדת שלי.
בדרך אלמה מגלה מה חשוב לה באמת.
וחייבת להציל את טוסט מתסבוכת איומה.
חפשו אלמה וטוסט הולכים לאיבוד באפליקציית ההסקטים המועדפת עליכם.
להתראות!
מה שחסר בכלל בבסיס... זה איזשהו נייר עמדה אסטרטגי שמסתכל על כל התחום, שואל את השאלות שאתה שואל שהן סופר לגיטימיות, ואז אומר שזה אחד הצעדים. זאת אומרת, לא יורים איזושהי עירייה באפלה שאיננה קשורה לשום דבר. לגבי התחשיבים, אם קראת את הנייר, הם מבוססים על ניירות מ-2008 ו-2011, שניסו לתקף אותם גם ב-2023. אנחנו הזמנו עבודה מדוקטור אסף אילת, שנחשב אפילו בעיני משרד האוצר, הוא מדבר על נזק של מיליארד, הוא מוכיח את זה, היו גם שיחות עם כלכלני בנק ישראל וכו'. דרכתנו, הנייר הוא איננו מדויק, אני לא רוצה להגיד לו מקצועי, כי אפשר להגיד את זה כמובן למשרד האוצר, אבל לקחנו מומחה בתחום, הוא יצא עם מסקנות כמעט הפוכות לחלוטין. אגב, זה גם לא רציני להגיד שאנחנו ב-23-24 לא יכולים ללא אותם חירים, אנחנו כבר חתמנו על הסכמים, יש כנסים בינלאומיים וכו'. להגיד שמחר יעבור חוק ובחתיים לא יהיה מעם, זה גם חוסר הבנה.
אבל אפשר לעשות את זה בהדרגה.
אבל חסר את מה שאתה...
אבל אני רק אציין משהו שאסף אילת, אמרת, אני מוריד את הכובע, כי אני מאוד מכבד אותו, היה סטודנט שלי וחבר עד היום.
אז אני מצטט אותו.
אז הוא בהחלט כלכלן רציני.
נכון.
אבל אני בכל זאת תרשה לעצמי להתווכח.
לא, בהחלט, אני, קודם כל אני חושב, אני לא פוסל את הדעה שלא צריך לשלם את זה. והאם את המיליארד האלה צריך להשקיע במעם, בפטור שהוא עיוור, או לחלק את זה בצורה הגיונית, שאלה לגיטימית, נכונה שלדעתי התשובה תהיה אחת, אבל זה לא הדיון. בשיטה הפוליטית הישראלי אומרים, בוא קודם כל ניקח את המיליארד, ננסה לקופף את שר התיירות שהוא רק נכנס, ואומרים, יהיה לנו עוד מיליארד הכנסות במיסים. הם לא אומרים, אנחנו רוצים... אבל אף אחד לא שאלת שאלה כמו שאתה שאלת, אגב, דעתי מדינה צריך לעשות זה, האם בכלל שווה שתהיה ענף תיירות במדינת ישראל, ומה החשיבות שלו? אני לא מכיר נייר אחד שאומר, יש פה תחום, אמרנו את המספרים ואת ההיקף שלו, את הקשר הגיאופוליטית, בגיאופוליטית, ומערכות יחסים בינלאומיות, כולל, ואמר, רגע, מה המשמעות של תיירות? אין נייר אחד כזה שאני מכיר
יוסי,
אותו.
בוא, זה מרגיז אותי. אני מבין, אבל אני רוצה להתקדם, ושתגיד לנו, כן. מה מפריע זה... לתיירים פה? מה נקודות התורפה? בוא נבין את הדברים.
מצוין, אז תשתית. בוא נתחיל עם זה. אם אתה מסתכל כמה מספר חדרים שבנו פה ב-20-25 שנה האחרונות, זה מגוחך. השוק בעולם גדל בין 5-10%. פה כמעט לא היו התפתחויות. תשים לב, כמה בתי מלון חדשים נפתחו. מה שנפתחים עכשיו זה בעיקר בוטיקים הקטנים האלה.
כלומר, אין מספיק חדרים.
ברור. תראה מה קורה באתר...
אגב, אתה יודע, אם אתה אומר שאין מספיק חדרים, אז זה בוודאי דווקא מחזק את הטענה שאין סיבה לא לגבות מע"מ, כי ממילא אין חדרים. אז הסיבה אולי למחיר הגבוה...
אבל קודם כל המחיר גם גבוה לישראלים, אנחנו נוראים עכשיו על הכל.
בסדר, אז הוא המחסור, אז זאת הבעיה, לא ההנחה המלאכותית. אתה יודע, זה קצת מזכיר לי,
שמו שם... אבל המחסור לא קיים בפריפריה, אנחנו נוראים עכשיו רק על המרכז, על תל אביב, שזה מדינה אגב נפרדת.
אוקיי,
אוקיי. וירושלים לצורך העניין. נגיד עוד קצת הרצליה, נתניה, שאר המדינה לא חסר חדרים יותר מזה, בנו כ-9,000 צימרים, משתמשים ב-2,500. משקיעים באתרי תיירות. תסתכל בטבריה, שפכו מאות מיליונים, אתה לא רואה את זה בכלל.
אז אתה רואה שפטור ממע"מ הוא קצת עיוור, כי הוא נותן בדיוק. את זה גם במרכז באמת, וגם בפריפריה. אוקיי. אני,
זה דיון רציני אבל.
אוקיי.
אז, אבל זה לא הדיון לצערנו, פה
בסדר,
זה הכל כפי אדם.
אנחנו עושים פה דיון כלכלי רציני, אנחנו לא מייצגים אף משרד.
אז אני בכלל יכול להיות שצריך לציין למשרדי ממשלה לעשות דיונים בפודקאסטים, ולא במשרדים שלהם, אולי זה יותר רציני ומעמיק. אבל לעניין עצמו, אז, יש בעיה חמורה של תשתיות. גם היום לנוע בתוך הארץ, אגב, עם תיירים, תל אביב, ירושלים, אלה דברים שצריך באמת לדון בהם. אין פה שום סטנדריזציה, אפילו בתחום, לא של הנגשת המידע ולא של התחזוקה. ועשו קמפיין מדהים, נגיד, לכפרים הדרוזים, שיודעים באמת לריח, אבל לא דיברו איתם על זה שנגיד לא צריך להשאיר, נגיד, את המגב ואת הדלי, נגיד, בתוך החדר. ומערכים, מדהים, זה חוויה יוצא דופן. אז המדינה, מרוב שהיא בורחת מהנושא של רישוי ופיקוח, היא שופכת מיליונים על תשתיות, היא יוצאת מהרגע שזה, ואז אתה רואה השקעות רפאים בכל המקומות. מכיוון שאין איזשהו תוכנית תמה להתפתחות של התיירות, אלו כולם אומרים, צריך ללכת למדבר, נכון? זו אמירה שחוזרים עליה. אנחנו לא יכולים להביא קבוצות להם, מתים לנסוע למדבר, לא יכולים, בנו שדה ברמון, קוראים לו פיל לבן או משהו כזה שמעתי. מצד שני, השדה פה בנדבג מתפוצץ, כבר אי אפשר להכניס כמעט. אמרנו, חבר'ה, בואו נהפוך את רמון לשער כניסה. אנחנו עם קבוצות מאורגנות. תתמריצו את הנחיתה ברמון, אנחנו נטייל יום-יומיים בדרום, אנחנו עושים תנועה בדרום, ואז נעמיס על הצפון, נחזור מ... אבל אין שום תכלול. אז הבעיה הראשונית היא כמובן שהמדינה החליטה שהיא לא מנהלת את התחום. התייר מגיע, הוא יוצא מטוס, נתנו לו בעיטה, הוא נופל לידיים של הנהג מונית, ומשם זה תוכנית הישרדות, חבל שאין מצלמות גם לצלם אותם תוך כדי הביקור. בסוף אני חייב להגיד, תיירים יוצרים מפה מרוצים מאוד, אגב, קצת לתדמתנו, כי אנחנו לא מרוצים מעצמנו, אבל החוויה התיירותית בישראל מקבל ציון מאוד מאוד גבוה, בציון של תמורה בעד הכסף, התמורה היא הכי, זאת אומרת, נמצאת בתחתית.
אוקיי, זאת אומרת, הם אומרים, אנחנו אוהבים את ישראל, נהנים בישראל,
אבל היא לא שווה את הכסף.
אבל עושקים אותנו.
אתה אמרת את זה באותה מידה, אבל כן.
אוקיי, ואיפה זה בדיוק בא לידי ביטוי? אמרנו, הבתי מלון, המסעדות אנחנו יודעים.
לגבי ישראלים, נגיד יש חוק הגנת הצרכן, נכון? אתה יכול לתייר את חוק שמגין עליו. יכולים לעבוד עליו בכיכר, אני אתן לך דוגמה. תייר נכנס לשוק הכרמל, כתוב 25 שקלים, המוכר גובה לנו 25 יורו. הלכתי עם זה לרשות להגנת הצרכן. אתם תקשיבו, אין פה, אתם לא מגנים לתיירים? אני אביא לכם קבלה שמראה שאת אותו דבר אני אקנה ב-25 שקלים, והם יעשקו אותו ב-25 יורו. מה אמרו לי ברשות להגנת הצרכן? אין לנו שום תשתית חוקית לטפל בזה. אם הוא אמר לו 25 יורו, והתייר הסכים, זה בסדר. אין שום ניהול של חוויית התייר. אגב, ניהול חוויית תייר זה מקצוע היום. צריך חוויומטר, זה לא צחוק. במקומות רציניים בעולם, אומרים, יש תיירות, היא חשובה לנו. עכשיו, בוא ננהל את הנושא הזה שנקרא חוויית התייר. במדינת ישראל זה מילה באלמה. שם שקצת יותר קל איתו, זה המוצר התיירותי. אז אפשר לראות את זה על המדף או להכין את זה לאקסל. לניהול החוויה, אין שום כלי במדינה. הגנת התייר מבחינת, היותו כצרכן, אפס. אתה אם יתאו אותך ויגבו לך שער דולר באגורה יותר יקר, אתה יכול לתבוע ולקבל פיצוי. תייר שיחפש את עצמו, ולכן יש כאן הפקרות בתחום הזה, ומדיניות שפשוט מצד אחד מוציאים מיליארדים. מצד שני, כשהם מגיעים לכאן, אומרים להם, תסתדרו, ואז מתפלאים מה שקורה בשדה תעופה.
אני חושבת שיש גם הרבה עניין בתיירות נכנסת של הפער בין ציפיות למציאות. זאת אומרת, אני מאוד אוהבת יוטיוברים שמטיילים בעולם, ואני צופה בכאלה שעוברים מדינה למדינה, ובכל המדינות שהם הולכים זה תרביב משונה. וצפיתי בזוג היוטיוברים האהוב עליי שהגיע לישראל, ובאמת החוויה שלהם הייתה מאוד גרועה ביחס למדינות אחרות. הם הגיעו, הם לא הצליחו למצוא מונית, הם מצאו רכבת, אי אפשר היה לקנות כרטיס בתוך האוטובוס, הם היו צריכים לקנות רב-קו, לך תמצא רב-קו. הגיעו לדרום תל אביב לאיזה דירת NBRB, הכל היה מתפורר ולא היה עם לדבר עם בעל הבית. פתאום שבת, הם לא ידעו שאין תחבורה ציבורית. אז יש כאן המון פער במידע. תחשוב על תייר שמגיע לישראל בלג בעומר. איזה פחד, שורפים את המדינה, הוא לא יודע מה קורה.
אין בכלל חשיבה שאומרת שנגיד את השילוט באוטובוסים או באתרים, צריך להגיד רגע איך זה נראה בעיני תיירים. טיילתי ביפן, אני לא יודע יפנית. בכל רגע נתון ידעתי מה קורה איתי, ידעתי מסביב מה קורה. תייר שמגיע לישראל, אם הוא לא יטייל בגטו של ירושלים תל אביב, וזה גטו, אם הוא לבד, לא מדבר על תיירות המאורגנת. אגב, בגלל זה חלקה של המאורגנת הוא יחסית מאוד גדול, אז הוא באמת ילך לאיבוד, כי גם שאתה עולה על הרכבת, אין איזשהו שלט באנגלית שאומר, אתה נוסע על כיוון מודיעין הרבה פעמים, תחבורה ציבורית אין מה לדבר בכלל, באתרים אין מה לדבר, אני תמיד אומר שאם הוא לא נוסע בתוך הדבר הזה, רק 669 יכולים להחזיר אותו, גם אם זה רמלה. צריך עוד לזכור עוד משהו לגבי התיירות לגבי ישראל, שהוא מאוד חשוב מבחינת המספרים. 39% מהתיירים שמגיעים לכאן, זה אנשי עסקים וביקורי קרובים. שאר התיירות נקראת תיירות משווקת, promotable tourism, שזה בעצם רלוונטי לפעילות של המדינה. מחצית מהתיירות המשווקת היא תיירות מאורגנת, שהיא מוציאה הרבה יותר כסף מהתיירות של הבודדים שבאים נגיד לתל אביב או לירושלים או דברים כאלה, כי הם מסיירים, זה גם אוטובוס, זה גם מדריך, זה גם מסעדות וכו' וכו'. באופן דרמטי...
וזה תיירות דתית?
לא, יש תיירות של צליינים, מה שנקרא. זו נקודה שלא דיברנו עליה, אבל מדינת ישראל אחראית על המקומות הקדושים לשלושת הדתות הגדולות בעולם. קוראים לזה אחריות. מדינה... שבה השיחה לאלוהים זה שיחה מקומית, כן? זה פה. אומרת לך, נגיד עם מהדת הנוצרית, אנחנו יודעים שאת חייבת לבוא לפה. אז אנחנו נעלה עוד 17%. עכשיו, זה תיירים שרגישים מאוד למחיר. שישנים ברשות, בהרבה מקומות זולים. אגב, הרשות זה היקף שכמעט מגיע ל-20%. ויש הרבה מאוד תיירות שמופעלת מהרשות. אנחנו קצת עפולה במידה מסוימת.
איך זה עובד עם המעם ברשות אז?
אין מעם.
אין מעם בכלל.
אין בעיה, כן, אבל הם...
אז אדרבה, אם אתה דואג לרשות, אז דווקא יהיה טוב לתיירות ברשות אם יהיה מעם בישראל.
כן, רק שאז לא יהיו לינות בירושלים, האנשים האלה הולכים לישון בבית לחם ובמזרח העיר.
אנחנו לא נסתדר בלי התשתית של הרשות הפלסטינית. צריך להבין, אנחנו לא מסכים על זה הם ואנחנו. זה אנחנו ביחד איתם.
נכון, לכן זה דווקא מחזק את הגישה.
לא, אבל תראה, קודם כל, מה שמצחיק זה שמי שהכי תומך בתיירות נכנסת, זה צהל ושבק. כי הם רוצים לראות תנועת תיירים ברחובות של הרשות הפלסטינית, זה עניין קריטי, הם תמיד הראשונים שדוחפים אותנו פנימה. משרד הבריאות עוד לא החליט עם הקורונה, קיבלנו מפיקוד מרכז, השערים פתוחים, תכניסו, תכניסו, תכניסו. אז מדובר פה על יחידה אחת, אבל תראה, יש פה סיטואציה שבה, זה לא שהם פחות תיירים, הם יטיילו פה, בואו ניקח דוגמה אחרת, הקרוזים שמגיעים עכשיו במספרים המונים. אבל הם חונים, הם ישנים ואוכלים שם, וישראל ניתה קצת אפולה של פעם, שנינו אולי זוכרים, היינו עוצרים באפולה למה, יש לה שירותים לקנות גרעינים ממשיכים.
פלאפל.
בסדר. אז כשאתה הופך להיות אתר של ביקורי יום, התנועה תישאר, הכסף לא יישאר. מה החוכמה? ואותו דבר לגבי התנועה מהרשות הפלסטינית, יש להם היום, הדבר שהוא לא הגיוני, לטייל בישראל עם טיולי כוכב. אגב, בגלל המחירים, יש טיולים שבכלל הבסיס שלהם הוא בירדן, או בסיני המצרים. אז מה, אתה רוצה להיות איזשהו חצר אחורית ששם אנשים יוציאו את הכסף ופה הם רק יבקרו, ילחלכו ויעמיסו?
ארץ ישראל המוכרת לנו היום, הנופיה, עתיקותיה והיושבים בה, היא תוצאה של אלפי שנות היסטוריה. ומעטים האירועים שהשפיעו באופן עמוק כל כך על הארץ ועל ההיסטוריה היהודית, כפי שהשפיע עליהן חורבן בית המקדש השני. סדרה חדשה בהגשתי, בשם שורשים עמוקים, מסע אל ההיסטוריה בתקופת בית שני ולאחריה, סוקרת את האירועים וההתרחשויות שהובילו לחורבנם של ירושלים ובית המקדש, והשינויים שהתחוללו בעקבותיהם. הצטרפו אליי ואל מיטב הארכיאולוגים והחוקרים של רשות הטבע והגנים, רשות העתיקות ומשרד המורשת, למסע בין 12 פרקים אל האירועים ששינו את ההיסטוריה היהודית לתמיד. שורשים עמוקים, סדרה חדשה על ההיסטוריה של תקופת בית שני ולאחריה. זמינה להאזנה בכל אפליקציות הפודקאסטים.
אני רוצה עכשיו לתת את הזווית של הכלכלן, ואיך כלכלנים חושבים על הסוגיה הזאת. ויש פה כמה היבטים באמת. הראשון, שזה באמת דברים שהם לא כלכלה ישירות, וזה השיקולים, נניח, של משרד הביטחון, שרוצה דווקא פעילות של תיירים ברשות הפלסטינית, כי זה איכשהו תורם שם לשקט. אז פה אני לא רואה סיבה לסבסד את בתי המלון הישראלים דרך פטור ממעם, אדרבה, שילונו ברשות הפלסטינית ולא ישלמו מעם שם, זה מצוין. אחר כך יש לנו את הסוגיה, שוב, לא כלכלית, אלא יחסי ציבור של ישראל בעולם. התייר שהיה פה חוזר לארץ מולדתו ומספר על ישראל. וזוכר, פתאום הישראלים לא נראים בעיניו אותן מפלצות אולי שהוא קרא בתקשורת. אז לכן חשוב שהם יגיעו, יסתובבו כאן. בעניין הזה, אגב, זה לא משנה לי, אולי זה משנה מעט, אבל אם הם לנו ברשות הפלסטינית ובאו לסיור בתל אביב או לנו בתל אביב, כך או כך הם פגשו את החברה הישראלית, בהחלט ייתכן שזה עושה עבודה דומה. אבל אנחנו פודקאסט בכלכלה, והטיעון הכלכלי אולי המרכזי שמצדיק את הסבסוד על ידי מדינת ישראל של תיירות, שזה בעיקר הפטור ממעם, כמיליארד שקלים, והפרסומות מאות מיליוני שקלים, והוצאות נוספות של משרד התיירות. אני חושב שעמדתי די ברורה, אין צורך באמת במשרד תיירות, אבל מאחר ויש לנו ממילא אינפלציה כזאת של שרים, אז אולי זה לא מזיק, זה יותר טוב ממשרד אחר, ומבחינת הכלכלה עצמה, כמובן שכל הסרטי תעמולה האלו, הם נראים כמו בזבוז כסף אדיר, במובן שניתן היה לעשות עם הכסף הזה דברים יותר מועילים, כמו למשל כל הדברים שיוסי דיברת עליהם, של מידע לתייר, של איזה סטנדרטיזציה וכדומה. ויש פה בעיות באמת מהותיות בישראל שאי אפשר, הלוואי וניתן היה לפתור אותם למען התיירים ולמען אזרחי ישראל, כמו למשל היעדר תחבורה ציבורית בשבת וכדומה. שני דברים שבעיניי כן ניתן היה לעשות שיפור ניכר גם לתיירים וגם לאזרחי ישראל, וזה הנושא של מוניות והנושא של מסעדות. המסעדות בישראל, וזה מרכיב, כפי שיוסי אמר, מרכיב מאוד חשוב בחוויה הכוללת של התייר, גם פחת ההנאה, חוויה היום, תיירים שמים המון דגש על אוכל, וישראל נותנת חוויה קולינרית, אבל מאוד יקרה. כלומר, בדיוק כפי שיוסי אמר, נהנים, אבל לא מרגישים שקיבלו תמורה טובה לכסף, כי הכסף מאוד יקר, ואגב, נתונים אובייקטיביים, אני במקרה בדקתי את זה, וראוי פה גם גילוי נאות, אני וידידי פרופסור אשר בלס, כתבנו נייר שמצדיק הבאת עובדים זרים למסעדות בישראל, כהרגלי, אני קודם מתבטא על משהו, ואז פונים אליי שאני אכתוב נייר, ולא הפוך, כלומר, אני רק עושה עבודות שאני משוכנע לחלוטין שאני כותב מסקנה שאני מסכים איתה, בלי קשר לתמריץ הכספי. מסעדות בישראל מאוד יקרות, וחלקן נסגרות, אגב, מספר ימים בשבוע, כי אין להם עובדים, זה צוואר בקבוק מאוד רציני. לא ניכנס לכל זה על השיקולים, אבל אפשר היה לפעול על ידי הקלת רגולציה וקצת אישורים לעובדים זרים, לשפר פה את חוויית המסעדות בישראל, לאזרחי ישראל, לתושבי ישראל וגם לתיירים. נושא של המוניות, שוב, כפי שאמרת, איך שהם יורדים מהמטוס, דבר ראשון זה הנהג מונית, אלה שלא באו בקבוצה, ונהגי מוניות בישראל, לצערי, המדגם שלי הוא גדול, הרבה מאוד אורחים שאני מארח מחול, חלק גדול מהם, אני מאסס אם להגיד אפילו את רובם, נהג המונית מנסה לעקוץ. כלומר, נהגי מוניות רבים בישראל, כמובן לא כולם. ברגע שנכנס להם למונית מישהו שהם מזהים כתייר או תיירת, הם מרמים. עכשיו, התיירים הרבה פעמים מבינים שמרמים אותם, רק שלא נעים להם להתחיל לריב עם הנהג, אז הם פשוט משלמים לו את המחיר המאוד מופרז, אבל הם זוכרים את זה, וזה חלק מהחוויה השלילית שהייתה להם.
גם כאן יש את העניין של הפער מול ציפיות, מול מציאות, כי אולי התיירים לא יודעים, בצדק, אם הם יפנו למשטרה, האם יהיה להם מענה. זאת אומרת, הם יודעים שעוקצים אותם, אבל מה תעשה עם זה שעוקצים אותך?
למה זה בעיה?
למה זה בעיה שעוקצים אותם? שעבדו עליהם,
כן? כלכלה חופשית, למה זה בעיה?
לא, לא, ודאי שזה בעיה, מה?
לא, הבעיה
בעצם... כלכלה חופשית, בוא, קודם כל אני אף פעם לא מדבר על יוסי.
זה פרובוקציה.
אני רואה שזה פרובוקציה, לכן אשיב לך, בכל זאת. אני אף פעם לא מדבר על כלכלה חופשית, אלא על כלכלה תחרותית. וכלכלה תחרותית, מי שעוקב אחרי הפרקים שלנו יודע, היא כלכלה שתלויה בחוק, סדר, הגנה על זכויות קניין, הגנה על זכויות הצרכן, ורמאויות זה ודאי לא חלק מהאידיאולוגיה של תפיסה כלכלית קפיטליסטית.
ההערה שלי הייתה, אנחנו מוטרדים מזה שעובדים עליהם, כי זה גורם לנו נזק מבחינה תדמיתית, נכון? זאת אומרת, אנחנו מבינים שהנושא של התדמית, זה משמש לי למנוף להגיד שתיירים, זה כלי מאוד חשוב, אנחנו קוראים לזה כיפת ברזל תדמיתית, כי באמת הם מקדמי תדמית הכי טובים שלנו בעולם, גם ראש הממשלה אומר את זה ועוד אחרים, ולכן רק ניסיתי להדגים למה, זה מפריע לך שעוקצים אותם, כי זה פוגע בנו בתדמית שלנו, ולכן זה מראה למה זה מאוד חשוב שחוויה חיובית.
נכון, אז אין לנו ויכוח, יוסי. לא, אין לנו ויכוח, אנחנו שנינו היינו רוצים שלא יעקצו את התיירים כאן. יש שוב נושא נוסף שדיברנו עליו קודם ואמרת לי שזה מקובל בכל העולם, עדיין אני זוכר, לא ניכנס איך אני יודע את זה, אבל מה שנגיד ידע אישי, תיירים שמגיעים לחנויות מזכרות, יש כמובן הנהג והמדריך מקבלים נתח ונתח כבד, והתיירים רואים את זה והם מבינים, זה בקבוצות כמובן, שעושים עליהם קופה על הגב שלהם, ובהחלט יכול להיות שזה גם מפריע לחלקם, לא תמיד מקפידים לעשות את זה בצורה אלגנטית ומוסתרת מהתייר.
מורה דרך מקבל רישיון ממדינת ישראל. כתוב שאסור לו לעשות את זה. אגב, אנחנו ארגון המעסיקים של מורה הדרך, אנחנו חתומים על ההסכם הקיבוצי. אם אתה מקבל רישיון מהמדינה, אני חייב להעסיק אותך, אז קל לי גם לאכוף עליך שלא תעשה את המעשה המכוער שעכשיו דיברת. למה לא עושים את זה?
לא יודע.
יפה, גם אני לא.
אוקיי, אז אתה אומר שמדינת ישראל הייתה צריכה לאכוף את זה.
לפחות להגיד, אתה מקבל ממני רישיון לעבוד, אתה מוביל את הקבוצה, אסור לך לעשות את המעשה המכוער שעכשיו אתה תיארת.
עכשיו ללב העניין, כן? וזו הטענה שהתיירות תורמת לכלכלה. עכשיו פה, תראי, אנחנו שירה ואני מקליטים במקביל, לא יודע אם זה יצא קודם או אחר כך, סדרה של שני פרקים על מה מסביר את התוצר. אז אני לא אסביר את זה עכשיו. אבל הטענה המאוד פופולרית בדיונים מהסוג הזה, זה שהביקוש יוצר את התוצר. כלומר, ככל שיש לנו יותר תיירים, כך נוצרות יותר משרות בתחום התיירות, ובצורה כזאת יש צמיחה כלכלית, משרות, עבודה בפריפריה. כלכלנים נוטים לא להסכים עם הגישה הזאת, יכול להיות שאנחנו לא מבינים את העולם, אבל אנחנו לא מסכימים. מדוע? כי כשאנחנו מסתכלים על כלכלה, למעט מקרים מיוחדים של מיתון, ימים כתיקונם, כשאין אבטלה, אז מה שקובע את הצמיחה הכלכלית והתוצר זה כושר הייצור. ואם אנחנו מחסלים ביקוש לענף מסוים, או מצמצמים את הביקוש, אז אותם עובדים, אותם גורמי ייצור, עובדים, הון, מכונות, מבנים, יופנו לייצר דברים אחרים. לא בהכרח יקבלו את אותו שכר, אבל אגב, היינו בעולם הזה ובסרט הזה לא פעם. רוב המשרות בענף התיירות הן משרות בשכר מינימום, וזה נורא מזכיר לי את מה שהיה בישראל בשנות ה-90 עם החשיפה ליבוא. בדיוק אותם דיונים לפני, שהנה כל אותן עובדות טקסטיל והנעלה ואלקטרוניקה בשכר מינימום יהיו מובטלים ויהיה נטל מאוד כבד, בסופו של דבר האבטלה לא עלתה, כי עברנו מתחום שאין לנו יתרון יחסי בו לתחום שיש יתרון יחסי. ולכן אני לא מקבל בכלל את הטענה שכדאי לסבסד תיירות כדי לייצר פה משרות. כן, יכול להיות שכתוצאה ממניעת הסבסוד הזה יהיו פחות תיירים, ייתכן, ואז יעברו לענפים אחרים, עם המחיר שכרוך בזה, אבל בהחלט, אם המדינה הייתה פועלת נכון בתחומים אחרים, וזה אולי עסקת החבילה שהייתי מציע פה למשרד האוצר ומשרד התיירות. תנו דרכים למסעדות בישראל לספק יותר מזון, יותר ארוחות, בעלות יותר נמוכה, פחות רגולציה, רישיונות לעובדים זרים, מצד אחד. תנו לאובר להיכנס, כי כשאני מזמין רכב באובר, אז א', המחיר בהתאם לביקוש והיצע, אז אין מצב שאני מזמין רכב ואין לי, כמו שקורה עם המוניות בישראל. ב', אני לא צריך לדבר עם הנהג בכלל, והוא לא יכול לרמות אותי. אז יש דברים שאפשר לעשות, כמובן כל הדברים שיוסי אמר לגבי אינפורמציה, כלומר כן אפשר גם לחסוך פה כסף, לא צריך משרד מיותר, לא צריך סבסד תיירים, לא צריך פטור ממעם, אגב פטור ממעם פוגע שוב גם במסעדות המקומיות, כי יש פה תחרות לא הוגנת, מסעדות בבית מלון שנהנות מפטור במעם, ומסעדות רגילות שלא נהנות מהפטור, אלא אם כן זה מסעדות שבנויות לקלוט אוטובוס של תיירים. כל זה יוצר פה איזשהו עיוות. הסיכום הכלכלי שלי, שירה ויוסי ומאזינות ומאזינים, זה שהגישה של מדינת ישראל בתחום התיירות היא שגויה, כי די לעשות את הרפורמה שמשרד האוצר מציע, אבל לעשות צעדים נלווים שישפרו את חוויית התייר בישראל.
תרשו לי לסיים את הדיון בפרק הזה עם סטאדי קייס קטן, אוקיי? אני אציג אותו כאן וכל אחד מכם ייתן תשובה קצרה, קצרה, אומר, לדעתו. יש לאחרונה דיון על האם צריך לאפשר למשלן, מדריך המסעדות המפורסם משלן, לזכור את ישראל. עד היום אין מסעדות משלן בישראל, כי משלן לא נכנסים לדגום כאן, ואנחנו יודעים שיש בישראל קולינריה נהדרת. אבל זה עולה כסף למדינה. כמה כסף? אל תתפסו אותי על המספר. הרבה, אוקיי? כמה מיליונים. מצד שני, אם יהיו כאן מסעדות משלן, אז באמת חובבי קולינריה ייהנו מזה שהם מגיעים למסעדות המפורסמות בעולם, זה הרבה פרסום חיובי לישראל. האם משרד התיירות צריך או לא צריך לשלם כסף למדריך משלן שייכנס לישראל? יוסי.
אני אגיד משהו שאני מסתכן במשרה שלי. לא.
אוי ופרי.
כי אני חושב שפה אני מתחבר לדברים שאמר הפרופסור בנושא של סיבסוד. אנשים נהנים פה מאוכל גם בלי משלן. ומשלן by definition דובר על איזשהו upper market מאוד גבוה. והיום אני הולך למסעדות לפי המלצות של החברים שלי, אני לא קונה מדריך משלן, כמעט בשום מקום בעולם שאני מטייל בו. ורק אני מצל את ה... אם הייתה באמת גישה, אז היה אפשר לקרוא למה שעושים עכשיו רפורמה. אבל אין גישה, וזאת לא רפורמה. רפורמה זה משהו שהוא מתכלל את כל הדברים שאתה אמרת, ואז הצעד הזה היה חלק ממנו. כרגע זה שהוא משהו שהוא מנותק מכל דבר, ולכן אנחנו מתנגדים לו, זה, אבל לגבי משלן, אני באופן אישי, אני לא בטוח זה מקובל על המעסיקים שלי, לא חושב שצריך, זה סוג של סיבסוד שהוא מיותר למשל. וסיבסוד צריך להיות במקום, שאם אתה משקיע שקל, אתה מקבל את השקל ועוד אגורה אחת לפחות.
תראי, שירה, אני רק אוסיף לדברי הטעם של יוסי, שזה לא רק שזה לא באמת מאוד יקר ולא ברור שזה עוזר, אולי זה אפילו קצת מפריע, כי הרי התייר יודע שהסיבה שאין מסעדות משלן בישראל זה כי משלן לא מכסים את ישראל. נניח שישלמו את הסכום הדי גבוה כדי שמשלן יחסה, ואז פתאום מסעדות שנחשבו טובות, אבל הן לא במדריך, אז רגע, אולי הן לא כל כך טובות, נראה לי שעדיף להישאר כך.
אני מודה שלי אין עמדה בסוגיה הזאת, מסעדות משלן אין במלא, לא בתקציב שלי. אני לא הולכת אליהם, לא בארץ ולא בחול. יוסי פתאל, תודה רבה שהשתתפת בפרק הזה.
תודה לכם.
תודה לך, עומר.
תודה, שירה. תודה,
יוסי. נתראה בפרק הבא של עושים חשבון. ועד כאן הפרק הזה של עושים חשבון. תודה לצוות רשת עושים היסטוריה, לזלת הצ'בן, עורכת התוכנית ליובל דרור, העורך הראשי, דני תימור, מנהל העסקי, שלי נוי, מנהלת ההפקה, לשרית לזניק, קורצמן, מנהלת הדיגיטל, לצוות המחירות שלנו, אורי בוקובזה, עמית חזזי ונתנאל סאברג, ולאביב שם טוב, סמנכ"ל התפעול, בצוות הרשת גם הילה שמש ושלי גואטה. אתם יכולים להציע רעיונות לפרקים נוספים בפייסבוק של עומר מואב, או לדבר איתי בטוויטר שירה על הסנקר. אתם מוזמנים לעקוב ולהאזין לפודקאסט שלנו בכל אפליקציות הפודקאסטים שבסמארטפון שלכם. להתראות בפרק הבא.
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-osimhistoria.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה בחנות האפליקציות של אנדרואיד.